רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה רן. אני מזמין אתכם להצטרף להקלטה חיה של פרק של עושים היסטוריה על הבמה בפאב הקנטה ב-23 באפריל בשעה 7:30 בערב. נושא הפרק, האבולוציה של הסמים הנרקוטיים. איך זה שבכל פעם שהכימאים מנסים להפוך את האופיום למשכך כאבים בטוח לשימוש, הם מצליחים ליצור סם הרבה יותר ממכר ומסוכן ממקודם. עושים היסטוריה על הבמה. לרכישת כרטיסים, חפשו את הבאנר באתר הבית, ranlevi.com. הפרק בחסות Active Trail, מערכת מרקטינג אוטומיישן לחנויות e-commerce. לקוח נכנס לחנות המקוונת שלכם, הוסיף מוצרים לעגלת הקניות, ואז עזב את האתר. לא חבל. המערכת של Active Trail מתממשקת לפלטפורמות המסחר האלקטרוני, למשל Magento, Shopify ו-PrestaShop, ויכולה לשלוח מייל שיעודד את הלקוח לסיים את הרכישה. אפילו לקוח שכבר רכש יכול לקבל מייל או אס-אמס שבו תודו לו על הרכישה שביצע, או לחילופין תוכלו לשלוח לו המלצות למוצרים נוספים. המערכת של Active Trail מותאמת גם לסטארט-אפים שרוצים לטפח את הקהילה שלהם. חפשו Active Trail סטארט-אפים בגוגל, הגישו בקשה באתר, ומנהלת התוכנית תחזור אליכם עם כל המידע. activetrail.co.il.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק, כאן קובי גור. הפעם אנחנו הולכים לדבר איתכם על מיתוג, עיצוב, בידול, על כל מה שביניהם, ובעיקר, בעיקר, בעיקר על הקשר לעיצוב, שהיא בעצם השפה שמשתמשים בה. זה הזמן להגיד שלום לסיוון אוריאל. אהלן סיוון.
שלום, נעים מאוד.
כיף שאת פה, בואי נציג אותך. אז סיוון היא מעצבת גרפית, היא מרצה במכון הטכנולוגי חולון, במחלקה לתקשורת חזותית. סיימה תואר ראשון בשנקר לפני 7 שנים, והיום היא הבעלים של סטודיו לעיצוב, שעובד בעיקר בתחום המיתוג. היא תאהבה בעצם בתחום בתור שכירה בסטודיו, היא שם התמקצעה ולמדה המון, נחשפה בעיקר לתהליכי מיתוג ועיצוב, הובילה המון פרויקטים רציניים, לקוחות כמו ארומה ושטראוס, ומשהו שגיליתי ממש לפני שהתחלנו את ההקלטה, עובדת על מיתוג שבוע עיצוב לביתן הישראלי במילאנו, שאני חושב שזה סוג של עבודה די גדולה.
זו עבודה די גדולה, זו עבודה די מרגשת, כי זה פתאום לקחת עולם של מעצבים, ואיך אתה מייצג את ישראל.
שגם לכל אחד יש את הדעה שלו בטח.
כן, ולעשות קטלוג פתאום, ואיך אנחנו בעצם מראים אותנו באיטליה, שזה כן. עולם...
בירת העיצוב והאופנה.
בירת העיצוב, ואיך אנחנו עושים את ה... את המרק שלנו, כאילו, ישראלים, וגם כל הנושא, זה ישראלים עושים את זה טוב יותר.
זהו, אני חייב להתחיל אולי בשאלה הזו, לפני שנצלול קצת לעולם. הרי לכל עם יש את התרבות שלו, שממנה נובעים המון תהליכי מיתוג. אני חושב, אני לא יודע אם יש שמים, אבל יש שמים בטח שאוהבים צבעים יותר חזקים, או צבעים, נגיד, אני עבדתי המון עם סין, אדום מאוד שולט שם. לישראלים יש איזשהו אפיון מיוחד?
אין אפיון מיוחד, וזה מה, אני
אנחנו עוד מערבים?
זהו, שאני עכשיו נגיד עובדת, אנחנו עושים קטלוג, אני אתן לך דוגמה, אנחנו עושים קטלוג שבו יש את כל המעצבים שמציגים, ובנוסף אנחנו לוקחים ומקדמים גם מעצבים שלא יכלו להגיע לשבוע העיצוב, אלא רוצים להופיע בקטלוג, ואני נחשפת לבעצם שאין דבר אחד שהוא באמת, זה לא עיצוב שוויצרי.
Okay.
זה לא הכל לבן ונקי, יש כאלה שבאמת מושפעים מפה, ויש כאלה שמושפעים מפה, זה לא אוריינטלי.
זה כמו
לא...
אוכל הישראלי, אנחנו מעורבבים.
בדיוק, אנחנו מעורבבים, okay. ואני חושבת שזה גם נורא נורא יפה לראות את כל ההשראות של כל אחד ממקומות אחרים. לגבי צבעים, נגיד אנחנו לדוגמה הלכנו על צבעים אדומים, שזה נורא נורא קבליסטי דווקא,
okay.
ועדיין כחול, כי זה משהו שהוא נורא ישראלי, אבל גם פחדנו נורא ללכת למקום הזה שזה יראה מיושן.
כמו ג'ימבורי.
בדיוק.
okay.
אז נגיד, הוספנו את הפונט שהוא משהו שהוא נורא נורא מושפע דווקא מעיצוב ישראלי ישן.
אוקיי. Okay.
ואז פה התחיל להיות הפינג פונג המעניין של איך בעצם אנחנו ממתגים
את ישראלים. איך משלבים את הגול, את הכל כן. במובן שמתחבר. אוקיי, okay, אז פשוט נורא סקרנה אותי הנקודה הזו, הייתי חייב להתחיל איתה. בואי אולי נתחיל בבסיס. בעולם השיווק מדברים על 3 מושגים. ומהם אני רוצה באמת להתחיל להגיע לעולם של העיצוב. המושג הראשון זה בידול, שני זה מיצוב, פוזישנינג, והשלישי זה מיתוג או ברנדינג. יש באמת הבדלים ביניהם, נכון?
כן.
אוקיי, בואי נפרק אולי את הראשון, מיצוב. נדבר על מיצוב.
כשאני רואה מיצוב, זה בעצם איך אתה מבדל את את הלקוח. כאילו, מה אני לוקחת? מיצוב הוא שלב אחד לפני המיתוג בעצם.
אוקיי.
זה איפה אנחנו ממצבים אותו בעצם ביחס לכל השאר. נגיד, אם אנחנו לוקחים לדוגמה מוצרי חלב, מה עוד יש לנו בעצם בעולם?
שמתחרה על העיניים של הלקוח.
שמתחרה על העיניים של הלקוח.
תשומת לב של הלקוח.
מה הוא כבר הביא שאתה לא מביא?
אוקיי.
מה הדבר החדש שלך?
זאת אומרת, האם אני רוצה להיות לדוגמה מותג פרימיום או מותג נחות, זה חלק ממיצוב, או שזה כבר המיתוג שלי?
אני חושבת שזה כבר המיתוג.
זה כבר המיתוג.
זה כבר המיתוג. זה איך אני רוצה להיראות בעיני הלקוחות שלי.
אוקיי.
אם אני באה לעסק, זה בעצם המיתוג. אם אני רוצה להיות בעצם פרימיום או להיות נגיש.
מיצוב, זה איך הלקוח תופס אותי. בידול זה בעצם מה מייחד אותי, שזה מה שאמר, נגיד, נכון. בדוגמה של החלב. אז בואי נגיע למיתוג. מיתוג זה בעצם מה נדרש ממני כבעל עסק, כדי להפוך את עצמי למותג, שאני חשב כפרימיום, או כי זה סט הפעולות בסוף?
אני חושבת שזה גם בא ביחד.
אוקיי, אי אפשר להפריד את ביניהם.
בסופו של דבר. זאת אומרת, שאם אני מתחילה תהליך מיתוג עם לקוח, אז אני מתחילה באמת במה המיצוב שלו, מה הבידול שלו, ובעצם מה בעצם, איך אנחנו, אחרי כל המחקר של מיצוב ובידול, איך אנחנו עושים את כל המיתוג. מה בעצם אנחנו רוצים שהוא יהיה בעולם. אנחנו הרי מייצרים משהו חדש.
אוקיי.
אנחנו יולדים משהו חדש.
נכון.
ואז מכל הערכים שבעצם אנחנו לוקחים ו בודקים וחוקרים, אפשר להתחיל את המיתוג. אם הבנתי. זה פרימיום.
אז זאת אומרת, אם בא אליך לקוח, את באה ואומרת, בוא קודם כל נבין מי אתה, איפה אתה רוצה להיות יחסית למתחרים, מה מיוחד אצלך, ואחרי שקיבלת תשובות לשאלות האלה, זאת אומרת, אוקיי, בוא נבנה עכשיו את הסט של המסרים, והשפה העיצובית, וכל זה כדי למתג אותך בצורה מסוימת.
בדיוק. וזה גם משהו שנגיד עם בעלי עסקים קטנים נורא, נורא קשה, כי הרבה פעמים הם באים, והם עדיין לא סגורים מבחינת מה הם בעצם. פתאום עולות שאלות, מי קהל היעד שלך?
קשה מאוד לאנשי עסקים קטנים בינוניים, להגיע לשאלות מאוד מאוד ממוקדות מהסוג הזה.
מאוד בדיוק.
מה שבחברות גדולות, קודם כל יש אנשים שזה התפקיד שלהם לחשוב על זה, נכון?
נכון.
וגם בעלי עסקים, עסוקים קטנים בינוניים, עסוקים כל הזמן בשוטף שלהם, בלחיות את החודש, ולא להתעסק בשאלות המאוד הרות גורל הבסיסיות האלה.
ויש לי אפילו דוגמה מעולה דווקא עם דווקא יועצת כלכלית. מבחינתה זה היה נורא ברור מה, לאן אני רוצה ללכת, ואז כשהתחלנו לפרק מי קהל היעד שלה, מה היא רוצה להיות, מה השירותים שהיא בעצם נותנת, אם זה להיות נגישה, כי נגיד כלכלה זה משהו נורא מפחיד. אנחנו נורא נכון, מפחדים מזה, כן. מכסף, מהעלות.
אנחנו לא יודעים, לא לימדו אותנו.
אף אחד לא לימד אותנו, ואיך היא באה ככלכלנית שפותחת לך את הספרים, ואומרת לך, היי, אני נגישה.
אוקיי.
אני בסדר, אבל מצד שני צריכה להיות משהו נורא יציב. ואז התחלנו לעשות מה הבידול שלה בעצם מכל השאר, ומה המיצוב שלה בניגוד לכל השאר, ומפה לקחנו ערכים, ויצרנו לה את המיתוג בעצם של מה היא. אם היא נגישה, ואם זה, היא מאוד אינטליגנטית, ובכל הערכים האלה התחלנו לייצר שפה
עיצובית.
בדיוק.
אז זה באמת מוביל אותי לסוג של השאלה הבאה, כי הדבר הראשון שאם אני בא על עסק קטן או בינוני, אם יש לי חנות, או יש לי אתר אינטרנט, או רשת, שזה כבר סוג של עסק בינוני, אני שומע את כל מה שאני מדברים על קובי וסיוון עכשיו, אומר, בוא נגדול עליי, זה לא, זה בשבילי בכלל, אולי זה רק לעסקים גדולים. בואי תפריחי לי את המיתוס הזה. ששפה עיצובית ומיתוג וכל הדברים והעבודה הזו, היא רק לעסקים גדולים. אני טוען שזה לכל אחד.
ואתה צודק.
אוקיי.
כי משהו שאני נתקלת בו גם המון בפגישות שלי עם לקוחות, זה לפני שאנחנו מתחילים את כל התהליך, ואז אני מתחילה לשאול את כל השאלות, או מבחינת אפילו תקציבים של עלויות של תהליך כזה, ואז הם אומרים, לא, אבל אני רגע עסק קטן, אני יודע מה אני רוצה, אני אבנה רגע את מה שאני רוצה בפייבר, ואז אנחנו נמשיך.
אתה נפנה למעצב הודי, אני אגיד לו, זה השם של העסק שלי, הנה אולי שניים שלושה לוגוים שאהבתי,
בדיוק.
והוא בונה לי משהו. אני מודה באשמה, אני עשיתי את זה בעצמי.
ואז אתה הולך, אני מביא כמה השראות מפינטרסט, וכל תהליך הזה של באמת להבין כמה החשיבות של הצבע שאני בוחר, או הפון שאני בוחר, מה הוא משדר לנו, האדום של קוקה קולה לעומת האדום אחר, מה הוא משדר לך מבחינת העסק?
אבל הנה, לא רוצה ללכת לקוקה קולה, בואי נלך לקחת את הדוגמה של היועץ הכלכלית, בואי ניקח דוגמאות מהסוג הזה שבהם, ברור לי איך לקוקה קולה או לנייס או לשטראוס, יש בגופי השיווק שלהם מישהו שזה תפקידם, בסדר? לשבת איתך להבין. קחי אותי דווקא למקום הפשוט של חנות נעליים שעכשיו רוצה לפרסם. יודעת מה? אדיקה, כשהם התחילו ללכת לאונליין, הם היום כבר עסק די גדול, אני יכול להגיד, אבל כשהם היו עוד קטנים, איך עסק כזה מתחיל ללכת בדברים האלה? בא אליי, שלום סיוון, אני רוצה שתעזרי לי עם המיתוג.
אדיקה, אני יכולה לתת את הלוגו שלהם כדוגמה מאוד טובה לנגישות.
אוקיי.
אדיקה, לדוגמה, אם הם היו בוחרים פונט עווה ובולד, ומאוד מאוד נוקשה, הקהל מטרה שלהם היה אחרת, הוא לא היה צעיר, הוא לא היה נשי, כי לרוב הם פונים לנשים, הוא פחות היה נגיש וצעיר, יש משהו נורא פן בכל השפה שלהם. עכשיו להדיק, אני לא נכנסת למי עשה להם ומי לא, אבל הם יצרו איזושהי שפה שהיא מאוד מאוד תואמת את מה שהם נותנים.
מה שהם רוצים לשדר.
בדיוק.
זה אומר שאני כבר לוקח את זה עוד שלב אחד קדימה, מדבר קצת על איך התהליך עובד, כשאני בעל חנות נעליים, או אני יועץ משכנתאות, באמת לקחתי את המקצועות, יודעת מה, עזבי, רואה חשבון, בואי ניקח אולי מקצוע, מהפחות, איך נקרא לזה? אקסטרימים, אוקיי? בא אליך רואה חשבון ואומר לך, תקשיבי, אני צריך עכשיו לוגו למשרד שלי, אני לא משרד גדול, יש לי כמה רואה חשבון אצלי, אני נותן שירותים, הלקוחות שלי הם לקוחות יומיומיים רגילים, בואי תעזרי לי. מה את יושבת איתי, איך עובד התהליך הזה, איך הוא נראה?
קודם כל אנחנו מנסים להבין לאן הוא רוצה ללכת. לאן הוא רוצה ללכת? אם הוא רוצה בסופו של דבר לפנות לחברות גדולות, אם בסופו של דבר הוא רוצה להישאר במקום קטן, או להישאר עם עסקים קטנים, או בעצם הוא רוצה לגדול ובסופו של דבר, מה החזון שלו?
לגייס חברות מהבורסה הישראלית, או אוקיי.
בדיוק, מה החזון שלו?
אוקיי.
האם הוא רוצה להיות מפלצת שלוקחת ונלחמת, ורוצה עכשיו לקחת את הלקוחות הגדולים, או בעצם באמת להישאר
משרד בוטיק,
מאוד נגיש.
אוקיי.
כן, יכול להיות שהוא בכלל רוצה לפנות לקהל יעד של נשים, ואז המקום הוא מקום אחר לגמרי.
שעוד שרוצה ללכת לעצמאים, ולאו דווקא לחברות.
בדיוק. ונגיד קהל היעד שלו הוא בעצם נשים. כל השפה היא שפה שהיא צריכה להיות הרבה יותר רכה, הרבה יותר נעימה, אבל עם זאת, הוא רואה חשבון, בסופו של דבר זה אותו דבר כמו הדוגמה שנתתי על הכלכלנית.
Okay.
על איך אני מראה צמיחה, איך אני מראה גדילה בתוך הלוגו. איך בלי לדבר בעצם, ברגע שאני רואה את הלוגו שלך, אני מבינה שזה מה שאתה משדר לי, שאיתך אני יכולה ללכת יד ביד.
שאני סומכת עליך, שיש לי את המקום לגדול איתך, ואתה הסיבה שאתה גם תעזור לי בצמיחה.
איך אני משדרת כסף בעצם, בלי להראות כסף.
אוקיי.
איך על ידי זווית אחת שנגיד שבאות שאנחנו נרשום, אפשר לשדר בלי לדבר את המקום הזה של כסף וצמיחה.
אז אנחנו תכף נצלול על הפרטים, כי נתת פה כמה דברים, הסוגותיות, הגודל שלהם, הזוויות שלהם, אנחנו נצלול את זה עוד מעט. אוקיי, אז אני חוזר עכשיו, והבנת מי אני, מה אני רוצה לשדר, מה המסר שלי, מה החוזקות שלי. המתחרים גם חשוב לדעת מי הם ומה הם?
כן. כן, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים בעולם רווי, ובעולם שכולם כביכול עשו כבר הכל.
אז את בעצם לוקחת אוסף שלם, גם של מסרים, גם של הנראות, גם של המתחרים, גם של היתרונות, גם של הלקוחות הפוטנציאליים, ובסוף צריכה לזקק את זה לשפה עיצובית.
בדיוק.
זה בעצם התהליך.
בדיוק.
אוקיי, אז תכף נגיע ונבין מה זה שפה עיצובית. אני אשאל עוד שאלה ככה מקדימה. יש הבדל בין מיתוג לפרינט, זאת אומרת אופליין, שלטי חוצות ומדפים בסופר, לאונליין? או שבעינייך זה אותו דבר, או לפחות קו אחד מאוד מרכזי שמאוד דומה?
יש קו אחד מאוד מרכזי. יש הבדלים גם אם אני מתייחסת לאריזה שנמצאת נגיד היום באמזון, או אריזה שנמצאת על מדף. זה התייחסות לדברים שונים לגמרי, בסופו של דבר. הערכים, כל התהליך המקדים הוא אותו תהליך, אבל ברגע שאני מגיעה לשלב היישומים, זה התייחסות קצת שונה. מבחינת דיגיטל ואפליקציות, ברור שהם, עוד הפעם, הערכים הם מאוד דומים מבחינת התייחסות, אבל בסופו של דבר, היישומים, קו החשיבה, הוא צריך להיות אחרת. אם זה באפליקציה, אז יש לנו גם את חוויית המשתמש.
כן.
יש קשר הדוק, אבל הוא לא בהכרח אותו דבר. זאת אומרת, מומחה לעיצוב, שנקרא User Interface, שונה לגמרי מה-User Experience, או הם עובדים, חייבים לעבוד קרוב, אבל זה לא בהכרח אותה מומחיות ואותה הכוונה, נכון?
נכון. שזה לא המקום שאני בעיקר מתייחסת למיתוג כשפה, איך אתה מראה את עצמך, איך אתה מייצר את המותג שלך מחדש.
זאת אומרת, אם אני אפליקציה שהיא מאוד, אני אקח שוב חשבונאית באופי, השפה והדברים, מעבר ללוגו ולמסר שאני רוצה, עכשיו השפה של האפליקציה עצמה תהיה רשמית, מקצועית, לעומת אפליקציה שהיא יותר כלילה ל, לא יודע מה, לקניות בסופר שאמורה להיות ולהתנהג אחרת.
בדיוק.
אוקיי.
אם זה, בוא ניקח אפילו אפליקציה של היום לימוד משחק מתמטיקה לילדים, לעומת אפליקציה של ניהול חשבון.
אוקיי.
זה שתי עולמות שונים. עוד הפעם, מבחינת הלוגו, איך הוא נוצר ומה אנחנו רוצים להעביר, ואז מבחינת צבעים, פונטים, ואז כמובן נכנסת כל חוויית המשתמש.
אוקיי. שמתלבשת בעצם על זה וביחד עם זה.
בדיוק.
אוקיי. אז בוא נצלול עכשיו לעומק, ואני רוצה, כשאנחנו מדברים על שפה עיצובית, בעצם על מה אנחנו מדברים? מה יש לי בסל הזה שנקרא שפה עיצובית? אני מתאר לעצמי, זה פונטים וצבעים, אבל אוקיי, עברתי את שלב הגן ילדים. קחי אותי לכיתה א'.
אנחנו מתחילים בעצם להבין, אחרי שהבנו את מה אנחנו רוצים לשדר ומה אנחנו רוצים בעצם להעביר, אז כמובן שנכנס עולם הצבעים, עולם הפונטים, אייקונים. איך אני מייצרת את האייקון? מה האייקון שלי בעצם רוצה לשדר? במקרה ואנחנו רוצים אייקון. האם האייקונים שלנו זה שפה שהיא קו חד? אולי הוא קו עגול? קווים בצבע מלא.
אוקיי.
ואז מתחילות להיות שאלות של אולי השפה שלנו היא בעצם קופצנית וכיפית מבחינת האייקונים. ואז נכנס השפה הצילומית. האם אנחנו עושים שפה צילומית? בואי ניקח לדוגמה של משפחה. כי אנחנו מעצבים משהו שאנחנו רוצים שהוא יהיה נורא משפחתי, אז אולי השפה היא מאוד פסטלית מבחינת צילומית.
אני אעצור אותך פה שנייה, כי אני רוצה להמשיך את זה. אני אזכר בקמפיינים הראשונים של פרטנר, בעצם הם אף פעם לא הראו טלפונים, הם הראו, השפה הצילומית שלהם הייתה של אנשים, שחיים בסגנון מסוים. לזה הכוונה ברמה של שפה צילומית? אוקיי.
או לדוגמה, המקום הזה של מה אני רוצה לשדר, אם אני רוצה לשדר משפחתיות, האם אני צריך להראות את הטלפון בסביבה משפחתית, או בעצם אני...
או חוויה משפחתית של ארוחת ערב.
להעביר את החוויה הזאת.
אוקיי.
כן, ואז פה נכנס כל ה-art direction, שזה בעצם המקום הזה של מה אנחנו רוצים לשדר.
אוקיי.
וזה מיתוג בעצם, מעבר לפונטים וצבעים.
אז בואי ניקח כל פעם עכשיו חתיכה ונפרק את זה, ונשתמש המון בדוגמאות כדי להמחיש, פשוט, זה פשוט ממד מאוד ויזואלי, וכשאם היית יושבת איתי פה, אז את יודעת, ואנשים היו רואים, אז היו רואים צבעים ודוגמאות וכל זה, נכון?
נכון.
כמו שאני אומר שאת עושה עם לקוח, מה לעשות, אנחנו מדיום רדיופוני, אז קשה.
שאני מנסה נורא לתאר את זה בצורה שתהיה סקסית.
בואי נפרק את זה. בואי נתחיל לדבר על צבעים.
Okay.
אז בסדר, אז אני הולך על אדום, זה בולט ומשמעותי, ופעם לימדו צבעי מלחמה וכל זה, וירוק זה מרגיע, זה עדיין, זה המשמעות של זה, או שפשוט שם זה כל כך מורבב שזה קשה לדעת? אני כבר לא מדבר על קומפוזיציות, שזה כבר מתחיל להיות יותר מורכב.
אני יכולה לתת לך דוגמה מהעולמות שלי, עם לקוח מאוד ספציפי שעשינו, נגיד, אריזה למוצרי קורקום. ואז הגיעה השאלה של, אוקיי, איך אנחנו מביאים את הדבר החדש הזה למוצר שבעצם כל כך הרבה, כאילו נכנס לשוק וכולם מוציאים היום מוצר קוקום, ואיך אנחנו מביאים את המשהו המאוד מאוד ספציפי הזה שפתאום יהיה שונה. והבחירת ירוק הייתה בחירת הירוק המאוד מאוד מאוד נכונה כדי לייצר באמת את הבידול. אז okay. נכון, ירוק הוא מרגיע, אבל איפה אנחנו בוחרים את הירוק הנכון? איפה אנחנו בוחרים את הירוק הזה שייתן את המקום שבלי להריח, אתה
של
מבין...
של הבריאות.
בדיוק, אתה נמצא כבר בתוך שדה של קורקום. Okay. ואז מגיע המקום הזה של נכון, ירוק הוא, אנחנו לא יכולים לברוח מזה, זה גם אמרתי את זה גם מקודם, אנחנו לא יכולים גם להמציא את הגלגל מחדש, אבל איפה המקום שאנחנו באמת מביאים את הירוק הנכון למותג, או אולי אנחנו יכולים ללכת על כתום, ולא ירוק.
שאתה מתקשר לצבע של הקורקום ברמת התבלין.
ברמת התבלין, או ברמת הבריאות, או ברמת מה אנחנו רוצים לשדר מבחינת האריזה. ואז היו המון שאלות של מה הירוק הנכון.
אוקיי.
או מה הירוק שישדר בריאות. אולי הטקסטורה של האריזה תשדר משהו אחר.
הבנתי. וגם כמה ירוק אני מניח משתמשים מכל השטח פנים לעומת צבעים אחרים.
בדיוק.
האם זה 70% או 80% או אולי רק 30% ואיפה משלבים אותו?
איפה משלבים ומה ואז יש את העניין הזה של הבדיקות של התפסנו והאם הירוק הזה יושב טוב על המדף בניגוד לכל האריזות הסגולות שיש okay. פתאום.
ואני אומר שזה גם קצת שונה במחשב, על מה, לגבי מסך המחשב מאשר איך זה נראה כשמדפיסים את המוצר.
עולם ומלוא. אני מאוד מאמינה וגם ככה אני עובדת עם לקוחות שלי, שלפעמים עולה רעיון, ואז זה נשמע כאילו ויז'ן הכי וואו בעולם, וברגע שאנחנו מנסים, אנחנו פתאום מגלים שזה פשוט לא עובד.
כן, זה החוויה של להסתכל על זה, להגיד, לא, 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 מה זה לא היינו בכיוון?
לא היינו בכיוון, לא, איך חשבנו על זה בכלל, ויש לפעמים מקרים שאנחנו פתאום מעלים איזשהו משהו בסיור מוחות, ואני באמת גם רואה את זה כלעידה. Okay. אני אומרת להם, אנחנו עוברים את התהליך ביחד, הרבה פעמים אני יכולה להגיד לכם לא מתוך ניסיון, ואז אנחנו מנסים, ווואו, זה הדבר הכי מושלם שאי פעם נוצר.
מדהים.
ולפעמים זה גם רגע צריך לחזור אחורה בתהליך.
אוקיי. Okay. אז מה, זה המון תהליך של, אני מניח שיש מתודות ודברים יותר ברורים ושיטות, שבעצם כמו שאת אומרת, מלמדים אותם. אבל זה המון גם ניסוי ותהייה.
המון ניסוי ותהייה. זה גם משהו שאני אומרת לסטודנטים.
אוקיי. Okay.
לפעמים אנחנו יושבים ואנחנו עוד פעם אומרים, הייתי יכולה לעשות את זה ככה וככה וככה, ואז פתאום הסטודנט מגיע לכיתה ובאמת עשה ככה וככה וככה, וזה לא עבד, וזה לא נראה טוב, ואז צריך באמת ללכת...
ואז הוא יקבל 100 עדיין על העבודה הקודמת.
כי הוא ניסה.
אוקיי. אז כיסינו קצת מהר צבעים, בואי נדבר על פונטים. משפחות שלמות, אני חייב להגיד לך אולי משהו יותר כללי. זה לפעמים נראה לי, ישבתי מעצבים, נגיד מעצב UX של הסטארט-אפ שלי, וקצת הסתכלנו על הצבע של הלוגו שלנו. ועכשיו, שבוע הבא, סמנכ"ל מכירות שלי נוסע ללונדון, והיינו צריכים להדפיס על giveaways כאלה את הלוגו, וזה יצא warm red, אדום חם, ולנו יש יותר מג'נטה בלוגו. והיה ויכוח בעיניי שהפך להיות תרחני.
בעיניך.
בדיוק, עכשיו אתם צריכים לראות את המאזינים את הערמת גבות פה של סיוון, בשביל להבין כמה משפט שאמרתי הוא משפט מטומטם. למה זה כל כך דרמטי, זאת אומרת?
יש איזשהו, עוד פעם, אני נורא קשה לי פתאום איך להעביר את זה, נגיד איך האדום הוא האדום הנכון מבחינת, בוא נגיד לדוגמה שזה יצא האדום של קוקה קולה.
כן.
איך תברח עכשיו?
מהקישור לקוקה קולה.
בדיוק, okay. מהקונוטציה הזאת שזה מעלה לך, נגיד, איך אנחנו היום, אני אתן לך עוד דוגמה מהעולמות שלי. היה לי לקוח מאוד גדול שעשינו מיתוג ללונה פארק, ואני ממקום מאוד מאוד אינטואיטיבי עשיתי כוכב צהוב.
אוקיי.
Okay. וזה היה נראה נורא חמוד, והיה נראה נורא נורא... happy ופן, ומתוך כל התהליך עבודה שלי, ופתאום אחת, מישהי ממשאבי אנוש, פתאום הסתכלה ואמרה, תורידו את הכוכב הצהוב הזה, זה מזכיר לי...
קונוטציה של השואה.
שואה. עכשיו, יכול להיות שאם הייתי בוחרת את הצהוב, שהוא לא היה הצהוב המאוד מאוד ספציפי, אלא...
פסטלי יותר,
חם,
או... חם. כן.
זה היה אחרת לגמרי, ופה הנקודה הזאת, שאתה אוקיי. מדבר על האדום חם הזה. עכשיו, לפעמים... האדום חם הזה מהטעות הזאת יכולה לשדר משהו מאוד מאוד נגיש לכם, ואז זה היה מאוד טוב, ואתה יודע, הירידה לקטנות, לפעמים, לפי דעתי לפעמים היא כן תרחנית.
אוקיי.
אבל יש, אני יכולה גם להבין למה יש את הירידה לדקויות הזאת, במיוחד בפונטים.
אז בואי נדבר קצת על פונטים, כי שם שיש הבדלים, בדיוק כמו בצבעים, זה הבדלים דרמטיים בין פונט קליל, דק, עווה, בזווית, ישר,
קודם כל, פונטים זה עולם שאני יכולה להגיד לך שגם אחרי 8 שנים שסיימתי את הלימודים, זה עולם כל כך, שכל הזמן רווי ומתמלא, אבל עם זאת תמיד יש את הבסיס.
אוקיי.
שהבסיס הוא הבסיס ה...
אז אמרתי, כיתה א' גמרתי, עכשיו תני לי את כיתה ב' בפונטים.
ובפונטים, אני אתן לך דוגמה, הרי חיים, אני מתניחה שלאף אחד פה זה לא אומר שום דבר, אבל
יש
לחיים...
דוד.
נכון, דוד. ויש את חיים, שזה הפונט שמצטייר לנו כמודעות אבל.
אוקיי.
פונט חיים זה פונט מודעות האבל.
הבנתי. עכשיו... רק בארץ אני מניח, אולי בחול זה פונט אחר.
כן, אוקיי, נכון.
אז צריך גם את זה לדעת ולהכיר.
נכון, אבל פונט חיים הוא פונט שבדרך כלל גם במודעות עיתונים, היום כשרוצים לתת משהו מאוד דרמטי, מוות אבל זה תמיד חיים. זה משהו שאנחנו כאזרח פשוט לפעמים לא שם לב, אבל פתאום אם תיקח פונט חיים ותשים אותו לכרטיס ביקור שלך, מחוסר הבנה, אינטואיטיבית...
אנשים שיראו את זה כבר יקשרו את זה למוות ואבל.
יקשרו את זה בלי לדעת אפילו שזה פונט חיים מאוד ספציפי. ופה יש את כל העולם הזה באמת.
אז אם נגיד אני רוצה לשדר פונט, או לשדר משהו שנורא מתקדם וטכנולוגי וסטארט-אפי, איזה פונטים יש לי בסביבה הזו?
אני חושבת שזה עולם שבאמת צריך רגע להבין ולחקור אותו, אבל כן הייתי הולכת על משהו שהוא מאוד כליל, מאוד עכשווי, מאוד ישר, מאוד משהו מהמקומות המאוד טרנדיים.
אוקיי, זאת אומרת, לא הפונט הרובוטי שהיו רואים כאן לפני 5 או 10 שנים ברמה של כל חברת סטארט-אפ.
פחות, אבל הייתי הולכת אולי למקומות באמת של לחקור על אייקונים דווקא, מעולמות של מק. ואפל, ולייצר מהם איזשהו, ולראות פונט שמתאים לעולמות האלה, שמתחברים.
אובריגדו. זה תודה רבה בפורטוגזית. הייתי בפורטוגל כמה ימים, אבל זו המילה היחידה שאני זוכר, כי תכלס הייתי די שיקור רוב הזמן. יין טוב, יש לפורטוגזים. אבל למה אני מספר לכם את זה? כי אימנואל השקעות, חברה יזמית בינלאומית, מציעה לכם להשקיע בשוק הנדלן בפורטוגל, ולקחת חלק במימון והשבחת נכסים במדינה. למה דווקא להשקיע בפורטוגל, אתם שואלים? התיירות בפורטוגל בשיא של כל הזמנים, כשבפורטו לבדה מבקרים מעל 6 מיליון איש מדי שנה. טיסות הלואו-קוסט, מזג האוויר המצוין, המחיה הזולה, האוכל המעולה, וכן, גם היין, מביאים תיירים רבים לפורטוגל ויוצרים הזדמנויות השקעה חדשות בנדלן. אימנואל השקעות מתמחה בהשקעות נדלן לטווח קצר, ופועלת להטמעת תרבות דיור צעירה וחדשנית בסביבה אורבנית. החברה מאמינה שלאמת ולשקיפות יש כוח ומשמעות, ולכן מספקת מחיר רכישה הוגן. התרשמתם? היכנסו לאתר הבית של החברה, emmanuel-invest.com, והשאירו פנייה.
אוקיי, אז יש עוד בטח המון דברים שאפשר לדבר ברמה של השפה עיצובית, דיברנו על צבעים, פונטים, קומפוזיציה, שימוש באייקונים. אני רוצה לקחת אותך, אוקיי, אז הגענו לאיזשהו סט. עכשיו, אני שואל, אוקיי, מה ממדגים? יש כמובן אתר אינטרנט, יש... רשת חברתית, רשתות חברתיות בעצם, יש מוצרי מדף, יש, לא יודע מה, רולאפים לכנסים, יש המון דברים. כל אחד מהם דורש עיצוב משל עצמו?
אני הולכת אחורנית ואני אומרת, אתר אינטרנט ורולאפים ואריזות, זה נקרא יישומים. זאת אומרת, אחרי שהבנו מה אנחנו רוצים לשדר, ומה בעצם העסק, ומה המותג, אנחנו מתחילים לייצר את הלוגו, את השפה, את השפה הצילומית.
בואי נשאל אולי שאלה קודם. בעולם השיווק יש מונח שנקרא ברנד בוק.
נכון.
בואי נפרק אותו, מה הוא כולל בעצם?
הברנד בוק, הוא כולל באמת את הצבעים, את הלוגו. איפה הלוגו יושב?
רגע, בצבעים יש פלטה שלמה בעצם, שאמורים להשתמש בה לצרכים שונים, נכון?
נכון.
זה לא צבע אחד או שניים שמורכבים, וזהו.
יש, נגיד, לדוגמה, עוד פעם, זה מאוד תלוי במה אנחנו בוחרים. נגיד, עכשיו אני אתן לדוגמה את מילאנו, אז יש לנו 3 צבעים מובילים.
אוקיי.
שהצבעים הם כחול, אדום מאוד ספציפי, וזהב. השלושה צבעים האלה מובילים אותנו תמיד בברנדבוק שלנו. בנוסף, יש לנו את הפונטים, שהם הפונטים המובילים, לדוגמה, את הקטלוג, את הברושורים, את השמות טאג של המעצבים. עכשיו, 3 הצבעים גם שמובילים מופיעים כל פעם באלמנטים מאוד ברורים ברחבי התערוכה.
אוקיי.
אבל תמיד שלושת הצבעים האלה במקומות שונים.
אז אם אני אכנס לאתר אינטרנט של השבוע העיצוב הזה, אני אראה שלושה צבעים ואני אראה עוד צבעים שם, נכון? נגיד כפתור יכול להיות בצבע שונה מכחול, האדום הספציפי או הזהב. הוא יהיה במשפחה של האדומים שרלוונטיים?
בדיוק.
שזו אותה פלטה, נכון? שדיברנו. או הפונט שיהיה לי על הכפתור לחץ כאן, יכול להיות במשפחה של הפונט שבחרתי, או הפונט הספציפי?
מבחינת משפחה הוא יהיה או בבולד.
אוקיי. או וריאציות על הפונט
בדיוק,
הזה.
אבל אתה לא יכול פתאום לבחור פונט אחר שהופיע לך כי התחשק לך.
אוקיי.
או לבחור פתאום אדום אחר, כי התחשב.
אני חושב כמה טעויות עשיתי באתר שלי. מחוסר ידיעה. אז אוקיי, אז בעצם היישומים שאת מדברת, הם יכולים להיות אלף ואחת דברים. זה יכול להיות הכרטיס ביקור שלי, או הפלייר שאני יוציא, או מודעות שאני עכשיו שם בעיתונות, או שלט באיילון שאני מרים. כל מקום שבו אני הולך לדבר על העסק שלי.
נכון. זאת אומרת שאם התחלנו, נגיד, לדוגמה כאריזה, ולקחנו את האריזה ויצרנו לה שפה צילומית, ואז השפה הצילומית יכולה להופיע בעיתונות עם הפונטים שבחרנו, והיא יכולה להופיע פתאום בברושור.
ועבודה על כל אחד מהיישומים האלה היא עבודה, אוקיי, אז יש לי קו מנחה ויש לי את הברנדבוק שנקבע ואלה העקרונות, על כל אחד מהיישומים זה עבודה עצמאית, או אני עכשיו יש לי איזה כביש שסללו לי, אסור לי לסטות ממנו, אני חייב להיות עליו, וכל מי שיסתכל על מה שאני מייצר, בואי ניקח את פרטנר בתור דוגמה, כתום מאוד מאפיין אותם. בכל מקום אני רואה את הכתום שלהם, בכל יישום שלהם?
כן.
אין אפשרות לפספס, או הסגול של סלקום.
אין אפשרות לפספס. אני חושבת שזה מה שמייצר מיתוג טוב.
אוקיי.
אני גם חושבת שמיתוג ושיווק תמיד הולכים ביחד. זאת אומרת של היום נגיד לקחנו את הכתום, הכתום הזה, שיווקית הם עשו עבודה מאוד טובה, כי הם הכניסו לנו את זה בסיסטם שלנו.
אני חושב שהם לקחו את זה כל כך טוב, שהם יש להם סוג של low cost כזה, שנקרא וי.
נכון.
והוא הכתום, וזה ברור לגמרי שזה הכתום של פרטנר, וברור לגמרי שזה מותג שלהם.
נכון.
אי אפשר לפספס את זה.
כך לדוגמה, עכשיו כתום זה נגיד לנו, זה צבע שהוא מאוד בעייתי נראה.
נכון.
כי פתאום
קישור להתנתקות,
בדיוק. שזה, הנה, עוד דוגמה לכמה צבע הוא חשוב, כי האוצרת נגיד של מילאנו נורא רצתה את הצבע הכתום, והאוצר של ישראל ואנוכי לא הסכמנו לקחת את הצבע הכתום, כי אמרנו תקשיבי, הסברנו לה, זה צבע כל כך טעון אצלנו, שהוא לא ידבר טוב. עכשיו זה עניין של גם קהל יד.
נכון, תרבויות.
בדיוק.
בואי נתקדם, אנחנו ככה מדברים המון על מיתוג של עסקים, אני רוצה כזה טיזר קטן ומנסות להבין, מיתוג אישי. אני רוצה להפוך להיות מרצה מבוקש, אני רוצה להפוך להיות מומחה מספר אחד לתחום הייעוץ משכנתאות. זה לא עסק, נכון שאני בונה סביב השם שלי עסק, אבל אני זה העסק, אני זה המותג. גם עובד באותה צורה? זאת אומרת, אני קובי גור עכשיו רוצה להפוך להיות למומחה לא יודע מה, לניתוחי לב. אני יושב איתך סיוון, ואני בונה לי אתר אינטרנט, ואת השוויתי ותעברית את אותו תהליך, כן. כאילו, זה אחד לאחד.
אנחנו ברמת הבריף, אנחנו באמת נשב, אנחנו נבין מקהל היד, מה התחום שלך, מה הבידול שלך, איך אתה היום כמנתח לב מביא את הדבר החדש שלך, ומה אנחנו מתמקדים
במיתוק. ומזה תצא השפה העיצובית, ומזה יצאו כל היישומים. בדיוק. זה בעצם התהליך שנעבור.
זה התהליך. אנחנו יושבים, וזה אוקיי. ממש עניין של מחקר, של איך אנחנו היום לוקחים ונכנסים פנימה למקומות שאפשר לקחת ולבדל אותך, אוקיי. למקומות שאפשר למצב אותך ביחס לאחרים.
ובהקשר אולי לנושא של וידאו שיווקי, זה אומר שגם השפה שאני אבקש ממי שהולך לייצר לי סרטונים, שיווקים שעלו ברשתות החברתיות שלו, משהו כזה, צריכים להמשיך לשמור על אותה שפה עיצובית.
נכון.
זאת אומרת, אם השתמשתי בשפה גרפית מסוימת, או אנימטיבית מסוימת בשפה העיצובית שלי, לא יכול להיות שאני אעבור לעשות סרטונים שהם של אנשים, או ההפך.
או שאתה יכול במקביל, הרי הרבה פעמים גם אפשר לייצר שפה שהיא שפה איקונית מאוד ספציפית, ואז בווידאו לייצר שפה אחרת, אבל עדיין שיעבדו על אותו,
ביחד.
על אותו לבל. לדוגמה, אני אתן עוד פעם דוגמה מהעולמות שלי, זה איך אנחנו יצרנו אריזות למוצר בריאותי. ואז הסרטונים הרי הם לא יהיו אנימטיביים, הם יהיו משהו שהוא מאוד מאוד נגיש, ואז מי בעצם המנחה ומי הקריין, ואיך השפה בעצם והכל צריכים לשדר משהו מאוד מאוד ספציפי. זה גם משהו שאנחנו עובדים עליו כחלק מתהליך מיתוג.
אז זה מביא אותנו אולי לחלק האחרון שאני אמרתי, אני, אוקיי, דיברנו על המון וגם נתנו כמה דוגמאות, אבל בואי ניקח כמה דוגמאות מאוד מאוד ספציפיות, וננסה לנתח אותם ברמה של המקצוענית שיושבת מולי, ונסות להבין מה הם ניסו להעביר שם. הראשון, יושב, ניקח מותג עולמי, נייקי. אז כולם מכירים את הסמל הזה של הוי העגול הזה, נכון? אני שם בצד את הסלוגן, ושאני חושב שהוא גם קשור, אבל בואי ננתח את השפה העיצובית של מה שהם מנסים להעביר בנייקי.
אני חושבת שנייקי זה אחת הדוגמאות הטובות, כי כולנו יכולים לתאר את הלוגו שלהם, כי כולנו מכירים אותו, ואני חושבת שזה...
כי הוא פשוט.
כי הוא פשוט, והיא עשתה אותו בלילה.
אוקיי.
המעצבת. היא עשתה אותו בלילה, הוא אמר לה, אני חייב מהר, 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 לוגו, תעשי לי לוגו, והיא עשתה אותו בלילה, וזה דוגמה לאינטואיטיביות ולמקצוענות. ואני חושבת שלוגו, אני תמיד נותנת דוגמה את נייקי כלוגו של מה היה קורה אם הסווש היה בעצם הגלגל ופחות עולה כלפי מעלה. אולי עם השפיצים שלו היו מעוגלים, זה היה משדר עולם אחר לגמרי.
נכון.
זה פתאום לא היה משדר את כל הדבר הזה שלנו, הוא נראה מובן מאליו.
אני מסתכל על לוגו של נייקי, עכשיו קצת אחרי חצי שעה של שיחה, אולי יותר, הוא משדר לי המון תנועתיות.
נכון.
הוא משדר מוכוונות מטרה בגלל באמת השפיץ הזה, סוג של חצי חץ כזה. מה עוד הם ניסו להעביר לי? כי צבעים, הצבעים משתנים שם כל הזמן.
הצבעים מאוד משתנים, אבל התמונות בעצם יש להם את אותה השפה הוויזואלית מאוד מאוד ברורה. אני חושבת שנייקי גם בגלל שזה מותג אופנה, ויש לך חורף, קיץ, אז כל פעם הם צריכים באמת לשנות. הצבעים שלהם גם משתנים בהתאם לטרנדים, יש המוחות מטורפים שיושבים ומפרקים את הטרנדים, אבל מבחינת הלוגו יש לך את הלרוץ קדימה.
כן.
איך התנועתיות הזאת באמת. יש משהו בשפיציות הזאת שמשדרת משהו שהוא מאוד חזק, נוכח.
מוכוון מטרה.
מוכוון מטרה. אנחנו עצנים. אני גם רואה פתאום את התנועתיות הזאת של הידיים בריצה.
בעצם היד שמתקפלת, כן.
כן, את הגפיים פתאום.
אז בואי ניקח ונשווה נגיד את נייקי למותג ספורט אחר, פילה. מה ההבדלים?
אני חושבת שפילן היום, שזה מותג מאוד ספורטיבי, דווקא המקום הזה של הם נפלו קצת לאופנה, שזה ההבדלים ביניהם. נייקי מאוד תומך ספורט.
כן.
ופילה, שהוא גם מותג מאוד ספורטיבי, אבל מאוד אופנתי. ואז אפשר לראות אותם בדוגמאות דווקא של קודם כל השפה הצילומית, איך הם... פילה, נגיד לדוגמה, רואים אותם בפוזת...
פילה, המותג שלהם, זה ממש השם פילה, פשוט בפונטים מסוימים, נכון?
נכון, ויש להם גם את הקווים, הכחול אדום
כן,
הזה,
כן, כן.
שהוא מאוד מאוד עומד, אין תנועתיות. אני חושבת שגם בכל הקמפיינים שלהם רואים את זה שתמיד הדוגמנית יושבת, או הדוגמן יושבים, אין את התנועה הזאת.
אוקיי. בואי ניקח עוד דוגמאות. בואי נלך לשוק הישראלי שנייה. ארומה. אוקיי. אני יודע שעבדת מה ארומה ניסו לשדר בעצם בשפה שלהם?
ארומה, מההתחלה כבר, היה להם נורא חשוב לשדר את הנגישות. אנחנו נגישים, אנחנו מהירים, אנחנו זמינים, אבל עם זאת אנחנו מאוד מאוד איכותיים וטריים.
אוקיי.
ואני חושבת שקודם כל השפה הוויזואלית שלהם מבחינת צילום.
זה האדום שחור, נכון?
האדום שחור. היום... אתה מגיע, אתה נוסע לצפון, אתה מזהה את הכוס מרחוק, אתה כבר יודע שיש ארומה, אתה יודע שאתה תיכנס, אתה תיקח ואתה תצא, בלי יותר מדי משחקים. שמבחינה הזאת הם הצליחו גם שיווקית וגם מבחינת המיתוג לעשות את זה. אני יכולה להגיד לך שבימים עברו, כשעבדנו ביחד, גם סט הצילום היה נורא חשוב לשדר את הניקיון, את הטריות. איך אתה משדר בעצם מלפפון טרי בשפה צילומית?
אוקיי.
ואז עובדים ומנסים להבין איך אנחנו מייצרים את הקמפיין, ואיך מייצרים את הזוויות צילום הנכונות למהירות.
אז זה כבר פה, הנה דוגמה לאיך זה מתחבר לעולם של ייצור סרטונים.
נכון.
וייצור פרסומות, כדי שהשפה העיצובית תמשיך לאורך כל הקו.
נכון.
בואי נקח עוד דוגמה, בואי נלך לסופרים, מחלבות גד. מאוד ברור לי, המכסה הכחול, והצורה שהקופסה נראית ובנויה.
נכון.
זה חלק מהעניין?
כן.
זאת אומרת, זה לא רק האיש עם השפם.
זה לא רק האיש עם השפם, זה מעבר, זה המקום הזה של איך אני בוחר את הכחול שישב היום על המדף בצורה הכי ברורה. פה זה גם תהליך שהם גם התפיסו לפני והגיעו למדף ובדקו איפה הוא יושב בזווית שממנה אני ידע לזהות כבר את הכחול המאוד ספציפי.
זה גם צורה מאוד ספציפית, זה לא עגול, אלא יש לו את
הכתום,
חלק כתום כזה.
וחלק הכתום, ואיך אנחנו כצרכן יודע לזהות כבר את מחלבות גד בצורה של, זה הכחול שלהם.
בואי אבל אני רוצה לשאול אותך, להכניס היום לסוג של, זה סוג של הלוגו שלהם, זה הסבא עם השפם, נכון?
נכון.
זה קצת יותר מורכב מצבעים כחול כזה, והפונטים שנשתמש, ואיך נכתוב את הגד, הכתב יד שלהם, אני זוכר טוב את הלוגו.
נכון.
תראי כמה הם חדרו לי לראש. פתאום זה מדהים. אלמנט של להכניס מישהו דמות כזו, גם אם היא גרפית עם שפם, זה מרכיב, זה די מסובך פתאום להחליט שמכניסים את זה.
מסובך? אני חושבת שזה פשוט, עוד הפעם, המקום הזה של הם רצו לשדר את המקום של הסבא, תיק, שחולב, ואז האמירה שלהם היא כזאת, זה המרק שלהם. זה, אני מניחה ומאמינה שהם, כל תהליך המיתוג שלהם התחיל אנחנו רוצים לשדר מסתורת, משפחתיות, ואז האיש
מתכונים המות, שעוברים מסבא לבן לנכד.
ואז מפה הגיע, למה הצבע הכחול? מה הצבע הכחול משדר? האם הסבא הוא באמת התהליך הזה של, אני מניחה שאדום לא בא בחשבון, כי מה לכחול ולמוצרי חלב?
אוקיי. Okay.
אבל כן, יש גם משהו, אני לא רוצה להגיד אמיץ בלבחור דמות, אבל יש איזה משהו בלבחור דמות שאתה יכול להתחבר אליה ולא להתחבר אליה.
Okay.
ופה יש את המקום הזה
כן, שבו, כי מי יריב עם סבא חביב עם שפם?
נכון, ואולי יש אנשים שדווקא האיש הבולגרי משנות ה-20 הוא די מלחיץ אותם, והם יגידו, לא, 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 אני לא רוצה אותו.
אם היה לי מורה בבית ספר כזה, אולי הייתי נלחץ. אוקיי, בואי ניקח דוגמה אחרונה ככה, ודעת מה תבחרי בין, אני חושב קמפיין עכשווי זה בי, שזה המיתוג מחדש תחת שופרסל של ניו פארם, אני חושב.
כן.
וקליניק, פיק יור צ'ויס.
וואי, שתיהם מעניינים.
אז בואי נדבר על שניהם, נו, יאללה.
אז כך, אני חושבת שמה שבי עשו זה דווקא להתנתק מהמותג הגדול מאוד שלהם, אבל עדיין להיות מחוברים אליהם כמשהו מאוד יציב.
אוקיי.
ואז זה לייצר באמת את המקום הזה של צבע שונה, אבל עדיין להיות מקושר, ואז
היה להם קמפיין לפחות ברמה של, גם בטלוויזיה, גם באינטרנט וגם בשלטי חוצות, מאוד צבעוני.
מאוד.
צבעים מכל הסוגים והמינים, עם בומים בפנים כזה, והשן שמתפזר.
וזה דווקא מכניס אותי למקומות האלה של דווקא להביא את קליניק עכשיו.
אוקיי.
שקליניק יש משהו מאוד יציב. גם אם הם מוציאים ליינים שונים, ניתן דוגמה. היום אני צרכנית מאוד, אני מאוהבת בקליניק.
אוקיי.
וכשאני מגיעה לסופר פארם, אני אוטומטית נכנסת, אני יודעת איפה המותג הזה נמצא, בלי יותר מדי בלגן בעיניים וצבעים ולחץ. אני יודעת שהירוק הירוק מאוד ספציפי שלהם. ואני חושבת שזה משהו מבחינת מותג של חוכמה. ללכת על הצבע שלך, ללכת עם הברנד בוק שלך, בלי לברוח למקומות צעקנים וזה אנחנו, והם נשארו במיתוג הישן, מבחינת, לא מבחינת טרנדי לא טרנדי, מבחינת ערכים של מיתוג,
okay.
של איך אני שומר על הערכים המיתוגיים שלי בלי לצעוק.
להיות סוג, אני לא יודע אם שמרני, אבל עקבי.
מאוד עקבי.
לאורך השנים ממה שאני משדר.
בדיוק. ואז אני חושבת שזה גם איזשהו מקום מאוד נכון למותגים.
זה גם הופך את זה לסוג של, אני רוצה להגיד מותג אלמותי, אבל מותג מאוד, יש הרבה חברות ומותגים שמשנות כל כמה שנים, גם את אולי את הלוגו, ואת השפה עיצובית קצת, ואיך זה נראה, ועל מה מדברים. אני לא יודע אם זה המלצה, שוב, כנראה נכון ולא נכון, אבל אני חושב שהמותגים היותר חזקים לאורך זמן והזכורים לאורך זמן, זה אלה שמאוד עקביים.
זה נכון, כי אתה מייצר אצל הצרכן איזשהו סוג של עקביות. אתה כבר יודע לזהות את זה. אני לא אומרת שלא צריך לשנות, לפעמים גם צריך לחדש, זר החידשו עכשיו, okay. טוב, לא טוב, זה עניין של, אפשר לנתח את זה בכלל, עכשיו לשבת על זה גם איזה שעה. אבל יש איזשהו משהו בזה שאתה מאוד עקבי, ואתה מייצר את השפה המאוד ברורה שלך, שאתה, אנחנו בסופו של דבר, אנחנו נורא ויזואלים, כולנו, ואיך אתה מייצר את הירוק המאוד ספציפי שתמיד במשך שנים יזהו אותך. הרי בסופו של דבר זה גם נראה לא טוב אם אתה כל פעם, זה נראה לא בטוח כשאתה כל פעם משנה.
טוב, אז אנחנו יכולים להמשיך לדבר כנראה עוד הרבה, ודוגמאות לזרוק זה קל ואני חושב מאוד נעים. אני ככה, התחלנו מלדבר על בכלל מה זה מיתוג, והמשכנו באמת לשפה עיצובית, ומה זה שפה עיצובית, והבאנו כמה פירוק לגורמים נקרא לזה, של צבעים ופונטים, ואיך אפשר להשתמש בהם. אני, המסקנה המרכזית שלי, גם מהדוגמאות וגם מהדרך, זה אחד, חייבים לעזר באיש מקצוע. אני לפחות מעיד על עצמי שלא עשיתי את זה, והכי קל היה לי ללכת לפייבר, לשלם למישהו $20, ולקבל לוגו, אחרי שכל מה שנתתי לו זה מה השם, מה זה העסק, והנה כמה דוגמאות שמצאו חן בעיניי. לא, יש פה הרבה יותר עומק והרבה יותר משמעות לבחירה נכונה של מה שעושים, וזה כמובן ממשיך ומחלחל לכל מיני יישומים שאנחנו, בין אם זה אתר אינטרנט, סרטונים, פרסומות, דברים שמדפיסים, כרטיסי ביקור, פליירים, רולאפים לתערוכות וכן הלאה וכן הלאה.
נכון.
ואני חושב שגם עקביות היא סוג של מילה פה שצריך לשמור ולהבין אותה.
אני חושבת שברנדבוק, זה משהו שהוא מאוד חשוב לכל מותג, ובמיוחד אם אתה רוצה לגדול ולהתפתח. עוד פעם, לא לכולם גם יש את התקציבים. ואז המקום הזה של איך אני יוציא עכשיו תקציב של להוציא למיתוג מאפס, אבל אני כן חושבת שתמיד אפשר לפחות רגע לזקק, אפילו להתחיל עם לוגו וצבעים ומפה להתפתח, אולי לבנות רק את הברנדבוק ומפה להתפתח. אבל כן, יש לא, פחות מבינים את החשיבות הזאת של היום של מעצב גרפי, או באמת מה אנחנו כמעצבים, זה לא רק לעשות את היפה, זה באמת רגע
לשדר את המסר.
לשדר את המסר.
כן, בצורה נכונה.
בצורה נכונה, בצורה מדויקת, בצורה מעניינת. הרי כולנו בסופו של דבר רוצים לבלוט. איך אנחנו, בסופו של דבר כולנו רוצים להגדיל מחירות.
כן.
איך אנחנו כמעצבים גורמים לעסק שלך.
עוזרים לזה.
כן, להגדיל מחירות.
אני חושב שזה סופר חשוב, זה גם היה סיכום מאוד מאוד טוב של, של מה שרצינו. רציתי להגיד לך המון המון תודה, סיוון, בעיניי היה מאלף.
גם בעיניי.
תודות נוספות לדור קומט שהוא מפיק ועורך התוכנית, לרן לוי שהעורך הראשי שלנו, למנהל העסקי דני תימור, לאביב שם טוב מנהל המחירות, למנהל את הקהילות שלנו שרה סילבצקי, בעיניי היה מרתק, ויכולנו לדבר על זה גם עוד. את בדרך מדברת על זה עוד חלק מהיומיום שלך, אז את חיה את זה.
אני בדיוק עכשיו גם 4 שעות לפני לימדתי,
בהרצאה, אז
אני בכלל, עדיין
חיה
חמה.
את זה. חיה את זה. שוב המון המון תודה סיוון, נהניתי
תודה
מאוד.
תודה לך, קובי.
אנחנו נתראה עם כולכם בפרקים הבאים, להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.